שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם אנחנו נדון בספרם של פרופסור איתמר רבינוביץ' ודוקטור כרמית ולנסי, Syrian Requiem, The Civil War and Its Aftermath, שיצא לאור בחודש פברואר השנה בהוצאת אוניברסיטת פרינסטון. הספר מטפל בסוגיית מלחמת האזרחים בסוריה, ברקע למלחמה הזאת, בשחקנים שהיו מעורבים בה, וכמובן בעניין ההישרדות של משטר אסד, אחרי שהביס את המורדים ברוב המאוזים שלהם, ובבעיות שמהן סובל את סוריה גם היום, בערך 10 שנים אחרי שפרצה מלחמת האזרחים, עמנו המחברים. ואני רוצה קודם כל לשאול אותך, איתמר, מה בעצם הרעיון המרכזי שהספר הזה מציג, מה המסר שלו, שגלום גם בכותרת, וגם המבנה של הספר עצמו.
תודה. אם כן, השם רקוויאם סורי, יש בו כמובן מסר. אנחנו גורסים שסוריה, כפי שהכרנו אותה, מדינה אפקטיבית, חזקה, שחקנית בפוליטיקה האזורית, במידה מסוימת הבינלאומית, לא קיימת יותר. אנחנו לא אומרים שהיא לא תקום אף פעם מחדש, אבל עכשיו ולשנים הקרובות זה לא נראה שיש לבשאר אסד סיכוי לשקם את את המדינה ולהחזיר אותה לפסים שהיו מוכרים. דבר שני, האינטליגנציה הסורית, האנשים שנתנו את טעם החיים בסוריה, תיאטרון, קולנוע, ספרות, דברים שהיו חשובים לא רק בסוריה, סוריה הייתה מרכז תרבותי חשוב לעולם הערבי כולו. כל זה לא קיים, משום שרוב האינטליגנציה נמצאת היום בגולה. יש קיום מקביל של האליטה התרבותית הזאת מחוץ לסוריה, שהוא מעניין, מעניין מאוד, ומידה מסוימת גם פתוח למגע איתנו הישראלים. אז זה לגבי המסר. מה שרצינו לעשות היה פחות לספר סיפור. החלק הכרונולוגי הוא קיים, אבל הוא לא מרכזי בספר. ליבת הספר הם 3 פרקים אנליטיים שמנתחים את השחקנים הפנימיים, הפנים סוריים, האזוריים והבינלאומיים. הספר מסיים בפרק שמעדכן את המצב בסוריה היום, אחרי תום מלחמת האזרחים, ומסתכל קדימה ומוסר ביתר פירוט את המסר שהזכרתי קודם לכן.
אז אנחנו נעבור עכשיו על כל החלקים בצורה מסודרת, ונתחיל אולי ברקע, הרקע ההיסטורי למלחמת האזרחים בסוריה, ובכלל למדינה הזאת שהתקיימה במשך 10 שנים ביציבות, הכל ביחס כמובן לסביבה. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה בעצם אפשר למדינה הזאת להתקיים בצורה יציבה תחת משטרו של אסד האב, ומה השתבש אצל אסד הבן?
אז כך, סוריה היא באמת מדינה חלשה, לא מגובשת, היא פרי ההסדרים, אפשר לומר, העקומים שהבריטים והצרפתים הנהיגו באזור בתום מלחמת העולם. הם יצרו מדינות על פי האינטרסים האימפריאליים שלהם, ולא על פי ההיגיון הדמוגרפי פוליטי כפי שהיה קיים אז. ולכן מדינות כמו סוריה, עיראק, לבנון, ירדן, יש בכל אחת מהן אלמנט שמחליש אותן, מפצל אותן. בסוריה זה היה די קיצוני, עד כדי כך שב-58 הסורים ניסו להימלט מעצמם והתמזגו במצרים, בקהילה הערבית המאוחדת. בסופו של דבר קם בתוך משטר הבאת אדם אחד, חאפז אל-אסד, שהיה בעל כישרונות פוליטיים גדולים ואישיות דומיננטית, והוא האיש שבנה את המדינה הסורית החזקה יחסית, שהחזיקה מעמד 30 שנה, 1970 עד 2000. בא יורשו, בנו בשאר, שהיה יורש בלתי ראוי לאביו, במובן זה שהוא לא הצליח, אם ניקח את האנלוגיה ל5-6 כדורים באוויר שהאב ידע להחזיק, הבן כשל, ולכן תחת הדחף של האביב הערבי במרץ 2011 פרץ המרד. שוב, את המרד אפשר היה אולי לעצור על ידי מחוות אמיתיות, לא המחוות כלילות, סימבוליות. גם בזה בשאר כשל, ולכן האקטים הראשונים של מחאה והתנגדות התפתחו למלחמת אזרחים מלאה.
עכשיו אנחנו רוצים לדון, יותר נכון לנתח את מה שקרה במהלך שנות מלחמת האזרחים, ונעשה זאת בעזרתך קרמית תחילה לגבי השחקנים שראינו פתאום עולים ומאתגרים את אסד ומתעצמים. איך אנחנו מסבירים היום את הדינמיקה של מלחמת האזרחים בסוריה?
כן, זה באמת כבר בשלבים הראשונים של המחקר לטובת הספר, הבנו שכדי להתייחס בצורה רצינית ובעצם להביא תרומה אולי למחקר על אודות המלחמה בסוריה, אנחנו חייבים לאמץ פרספקטיבה מאוד רחבה, מאוד כוללנית, ובאמת לנתח את השחקנים בכמה רמות. השחקנים הפנימיים, האופוזיציה החמושה, האופוזיציה הפוליטית בסוריה ובגולה, הקהילות האתניות השונות בסוריה, וכמובן ארגונים חדשים שצצו כמו אייסיס, המדינה האסלאמית שהכריזה על אותה חליפות ב-2014 והתגרה מאוד את הסדר הפנימי או את אי הסדר הפנימי בסוריה, כמו גם במדינות אחרות, עיראק, וגם כמובן את השחקנים האזורים שהיו מעורבים בקלחת הסורית הזו, מדינות האזור, חלקן רובן בעצם תמכו באופוזיציה, אותן מדינות סוניות, מפרציות, שאנחנו שומעים היום על מגעים ראשונים לנורמליזציה עם סוריה, ומנגד איראן, שהייתה שחקן מאוד מאוד משמעותי, נותרה עדיין שחקן משמעותי בזירה הסורית, ויחד עם רוסיה הובילה לנקודת מפנה בלחימה הזאת, עוד ב-2015-2016, אנחנו מזהים בעצם תחילתו של שינוי לטובתו של אסד כמובן. ארצות הברית, שחקן מאוד מאוד חשוב, אנחנו מקדישים לו נתח משמעותי בספר. הממשלים השונים שחשבנו שלכאורה נגלה שוני מאוד מאוד בולט ביניהם, בסופו של דבר הלכו בנתיב דומה, גם הממשל אובמה וטראמפ, שרצה להיות anything but אובמה, בסופו של דבר מגלם מדיניות יחסית דומה לקודמו. באמת בדינמיקה הזאת למדנו כמה דברים חשובים. הניתוח של האופוזיציה הפנימית היה מרתק, זה היה אתגר אינטלקטואלי, היה מאוד קשה לעקוב אחרי הארגונים, שלל הארגונים שצצו, החמושים שצצו בסוריה, ובעיקר היה מעניין לראות את הנזילות הזאת, את ההשתנות המאוד מהירה, את הדינמיות הזאת, בין ארגון אחד לארגון אחר. כלומר, אם חשבנו שדרך הפרספקטיבה האידיאולוגית של דת נוכל להסביר בעצם את הקבוצות השונות שנלחמו באסד, מהר מאוד הבנו שהמשחק הוא של ריאל פוליטיק. בעצם היכן שהעדיפו ללכת עם המנצחים או עם אלו שיש להם יותר מימון או תמיכה, כולם בסופו של דבר סבלו מתמיכה מאוד מוגבלת, צבאית, כלכלית, ממדינות האזור ובטח מארצות הברית. אבל זה באמת משחק נורא מורכב של האופוזיציה הפוליטית, הצבאית, שבסוף נכשלה. אותו ארגון, הצבא הסורי החופשי, נכשל בעצם לעבוד ארגון גג, איזושהי חלופה אולי למשטר ולמה שהוא מייצג. גם האופוזיציה הפוליטית כשלה בתפקידה, היא לא הצליחה לייצג איזושהי חזית אחודה לעבוד כתובת עבור הסורים. נתפסו, בעיקר אלו שבגולה, נתפסו כמנותקים מהמצוקות הקיימות. חיים להם במלא בתי המלון באירופה או במדינות אחרות באזור, וכל הסיפור הזה קרס די מהר, בעיקר באמת לאור חוסר תמיכה או תמיכה מקוטעת, מוגבלת מצד מדינות האזור, ובעיקר מצד ארצות הברית.
כן, אז בעצם אנחנו מתחברים תכף לעניין המעורבות הבינלאומית, אבל אתה רוצה להוסיף משהו לגבי הדינמיקה הפנימית? קרמית בעצם הסביר למה הגוף הזה שהתיימר להיות מעין גוף מוביל של האופוזיציה הצבאית, צבא סוריה החופשית, לא בעצם מימש את יהודו וקשל, אבל יש עוד מרכיבים פנימיים שנוגעים אולי לחברה הסורית, לבעיות פנימיות סוריות שמסבירים מדוע זה לא הצליח?
כן, קודם כל, סוריה היא מדינה מאוד מפוצלת, ואנשים היסטורית, היו להם נאמנויות או תת מדינתיות, כלומר לשבט, לעדה, לעיר, לקלן, או על לאומיות, כלומר לאומיות ערבית או אסלאם, והנאמנות למדינה הסורית או ההזדהות עם המדינה הסורית הייתה תמיד חלשה, סבלה מהדברים האלה, והאופוזיציה שיקפה את הפיצול העמוק הזה בתוך החברה הסורית, לא צמח ארגון אחד או אדם אחד. היו לי שיחות עם מנהיגי אופוזיציה שונים באותה תקופה, ותמיד הייתי שואל, למה אין לכם מנהיג אחד שהעולם שואל את עצמו, מי זה מנהיג האופוזיציה הסורית? כולם יודעים מי זכף את זה לאסד, אף אחד לא יודע מי זה יו"ר האופוזיציה, מי מיועד להיות נשיא או ראש ממשלה, אם תצליחו להפיל את אסד. ואף פעם לא הייתה תשובה טובה לשאלה הזאת.
ועכשיו, כמובן, הסוגיה המורכבת של המעורבות הבינלאומית, כשאפשר אולי להתמקד בשני שחקנים מרכזיים, רוסיה וארצות הברית, ומשם נתגלגל הלאה לעוד שחקנים.
כן, אני אוסיף עוד, אשלים עוד לגבי הנקודה הקודמת, הפיל שבחדר הוא תמיד השאלה הדתית. כלומר, איך אנשים תמיד מתקשים להבין איך מיעוט של 12% האלווים השתלט על המדינה. לא ניכנס עכשיו להסבר ההיסטורי המסובך, אבל אי אפשר להבין את הפוליטיקה הסורית ואי אפשר להבין את פרוץ מלחמת האזרחים ומהלכה בלי להבין את העומק של הסוגיה הדתית, גם הסולידריות של האלווים הפנימית של עצמם, האיבה של הרוב הסוני והמתח בין אלווים לבין אחרים. אשר לצד הבינלאומי, אני אומר את זה בצורה פשוטה, מסתבר שאם התומכים שלך עם ארצות הברית והמערב או האירופאים והתומכים של המשטר עם רוסיה ואיראן, אז עדיף להיות בצד של המשטר. רוסיה ואיראן היו מוכנות ללכת כל הדרך, להתערב צבאית, להקריב איראן, להקריב אנשים, רוסיה לשלוח את חיל האוויר שלה, בעוד שהמערב לא היה מוכן למעורבות צבאית ישירה, היו מוכנים לשלוח כסף ונשק, אבל לא מה שנקרא מגפיים על הקרקע. ובסופו של חשבון, מי שהכריע את המערכה הצבאית לטובת המשטר, היו האיראנים עם המיליציות השיעיות שלהם והרוסים. אז מה זה הכריע? כלומר, המשטר, אנחנו לא אומרים שהמשטר ניצח במלחמה, המשטר שרד את המלחמה. אם אתה מסתכל על מידת השליטה שיש לו היום, הוא שולט להלכה ב-60% מסוריה, וגם באותם 60% השליטה היא חלקית ולא מלאה. עכשיו, לגבי ארצות הברית ורוסיה, זה כי ממש מצב הפוך. כלומר, פוטין ידע כל הזמן מה הוא רוצה, והיה מוכן להמר ולהרחיק לכת, והצליח. הוא התערב, לא רק שהציל את הקליינט שלו אסד, אלא זכה בבסיסים ימי ואווירי נוספים, והוא הגמוני בסוריה. מול ארצות הברית, שגם אצל אובמה, שהסיפור של הקו האדום, שהוא עצמו הכריז עליו ב-2012 ולא היה מוכן לחצות אותו ב-2013, והן טראמפ, שבצורה, הייתי אומר, בלתי קונבנציונלית, היה מוכן במרכאות למכור את סוריה לארדואן בשיחת טלפון, כמו שאמר לו, אתה רוצה את סוריה? קח אותה, אנחנו יוצאים. זה עלה לו בהתפטרות של שר ההגנה שלו ועוד כמה מחירים, אבל הוא לא היה, כמו אובמה, לא היה מוכן להשקיע או להסתכן.
אז אני רוצה גם להבין את הצד של מי שמתערבים בחסות המעורבות הבינלאומית, המיליציות למיניהן, בעיקר מיליציות פרו-איראניות, שחקנים נוספים, אנחנו גם הרי יודעים שזמן קצר אחרי שפרצה מלחמת האזרחים, דאעש ואל-קאידה אפילו קודם לכן זקפו את ראשם, השתלטו על חלקים נכבדים מסוריה. איך זה משפיע על המהלכים של מלחמת האזרחים ועל התוצאה?
אז באמת אחת השאלות שעסקנו בספר היא שאלת שרידותו של אסד. והזכרת את דאעש, ודאעש בהחלט היה שחקן או אירוע שמאוד השפיע לטובתו של אסד על מהלך העניינים. בעצם הוא הביא להסטת הקשב מהקונפליקט האמיתי בסוריה. כולם עסקו במאבק בדאעש, כולל ארצות הברית. הקימה את הקואליציה ב-2014, גייסה מדינות מהאזור ומדינות בינלאומיות להילחם בתופעה כל כך מטרידה הזאת של דאעש, אבל בסופו של דבר זה הוביל להסטת הקשב באמת מהאויב האמיתי, כן, שהוא אסד, והסורים מדברים על זה המון ביגון היום, על ההתפתחות הזאת של דאעש. מעבר לזה שדאעש יצר את הנוכחות של דאעש, יצרה את המשוואה המאוד בעייתית, שזה או אסד או דאעש. גם עבור הקהילה הפנימית, קהל הבית הפנימי בסוריה, וגם כלפי הקהילה הבינלאומית. זאת אומרת, שחשבו באמת על האם הגיע הזמן, גם דיונים שנעשו בישראל, האם נכון להישאר עם אסד או להחליף את השטן שאנחנו מכירים. ובסופו של דבר, החלופה, כפי שהצטיירה אז, זה באמת, אם לא אסד, אז אנחנו נקבל את דאש על הגדרות, או את דאש מנהל את סוריה, בצורה כזו או אחרת. שחקן איתמר דיבר על ארצות הברית, אני חושבת שאנחנו סיימנו את הספר בסוף כהונתו של טראמפ, וסוגיה מאוד מעניינת, זה באמת שאלת המעורבות האמריקאית בעידן ממשלו של ביידן. ואנחנו מזהים היום דיון מעמיק בסוגיה הזאת. אני סבורה שביידן ויועציו מכירים בחשיבות של התיק הסורי, ועדיין הם מתחבטים ומתלבטים לגבי המדיניות הנכונה, המדיניות הרצויה שלהם בסוריה. אפשר לזהות ויכוח בין אולי שלוש אסכולות מרכזיות, שאחת אומרת באמת, הגיע הזמן שנעזוב, איבדנו את היתרון היחסי שלנו, זה ממילא לא היה אינטרס אמריקאי אף פעם וגם לא עכשיו, אז בוא נשאיר את זה לרוסיה ולטורקיה אולי לנהל את האירוע הזה. אז כל השנייה אומרת שצריך להכיר בהישארותו של בשאר אל-אסד ולרקח את המדיניות האמריקאית מולו, זה אומר גם הקלה בסנקציות, אותו סיזר אקט שאנחנו מכירים, ולהתחיל לקבל אותו תמורת אולי הקלות מינימליות. ובסוף הגישה השלישית בעצם טוענת שאסד, וזה אנחנו באמת מזהים, היו לנו המון שיחות עם מכוני מחקר בוושינגטון, בהם הצגנו את הספר, ושם אנחנו מזהים באמת עמדה מאוד מאוד נחושה לגבי הרעיון הזה של לא לוותר על שינוי משטר, גם אם לא נאמר באופן ישיר. אבל לכך שלאסד אין מקום כמנהיג לגיטימי בסוריה, וארצות הברית צריכה לעשות הכל, יוזמות דיפלומטיות, מהלכים משמעותיים יותר, אף אחד לא מדבר על מעורבות צבאית כמובן, כדי לשנות את המצב הפוליטי בסוריה.
אז זה כמובן לעתיד לבוא. עכשיו אני רוצה להתייחס למציאות שאנחנו מזהים היום, וגם מנקודת מבטה של ישראל, ביטחונה של ישראל, ונתחיל בעצם באירועי הימים האלה. ואולי אחרי זה נגלגל את זה מעט אחורה. סיימנו סבב של לחימה קשה מאוד מבחינת התוצאות בעזה, זאת אומרת, חמור יותר מאלה שהיו בשלוש שנים האחרונות, ועל כך מסתכלים גם בסוריה, והכוונה היא לא רק למשטר על אסד, אלא מי שהתערבו בסוריה ונמצאים שם, זה האיראנים והכוחות הנאמנים לאיראן וחיזבאללה, ואני רוצה לשאול אותך, איתמר, איך הדברים נראים משם? ואיך זה מקרין על מה שעלול להיות המערכה הבאה בצפון?
כן, בדרך כלל כשמדברים על ציר ההתנגדות, אומרים איראן, סוריה, חיזבאללה. אני חושב שנכון יהיה להוסיף גם את חמאס לציר הזה. הוא מקבל סיוע איראני, חמאס למד הרבה מחיזבאללה ונאמר האסטרטגיות והטקטיקות שלו. אז בזמן המערכה קרו מיידית שני דברים. האחד היה שאנחנו היינו עסוקים בעזה והיו לאיראן שבועיים שקטים בסוריה להמשיך לנסות לבנות את התשתית הצבאית שלה. היה לחץ מסוים על איראן וחיזבאללה לעשות משהו לטובת חמאס. הם לא רצו להסתבך ולכן הסתפקו באקטים סמליים. ארבע רקטות של איזה ארגון פלסטיני מדרום לבנון לשטח ישראל וכתבם איראני שנשלח או מאיראק או סוריה והוא פעל על ידי חיל האוויר. אז אני חושב הממד החשוב של הקשר הזה הוא התחושה שמלחמת החיל האוויר מול רקטות שניהלנו עם חמאס היא מעין חזרה כללית למקרה שתהיה הידרדרות נוספת עם חיזבאללה, ששם יש הרבה יותר טילים מרקטות, חלק מהטילים ארוכי טווח, מדויקים עם ראשי נפץ כבדים, כמובן לא כיפת ברזל על המערכות הגנה אחרות. אני בטוח שבטהרן ובבירות בוחנים מאוד מקרוב את מה שהתרחש בינינו לבין חמאס ומנסים ללמוד לקחים לגבי האפשרות שתהיה התנגשות נוספת איתם.
ואני שואל כמובן כי נושא השיחה שלנו זה אסד, משטר אסד, המדינה הסורית. איפה היא בכל הסיפור הזה? שהיא בעצם כאילו כמו נוכח נפקד.
כן, זאת אומרת, חלק, כמו שאומרים, הרקביים הסורי הוא שסוריה היא היום לא שחקן אזורי. סוריה של האב הייתה שחקן אזורי מאוד חשוב. סוריה של הבן, בייחוד אחרי היום, היא שחקן פסיבי. יש ספר קלאסי על סוריה המודרני של המומחה הבריטי המנוח פטריק סיל, שנקרא...
זה גם הביוגרף של אסד.
של אסד, וספרו הגדול החשוב הראשון נקרא המאבק על סוריה. הוא מתאר איך שסוריה היא נקודת מפתח אזורית, וכל שחקנים אזוריים ובינלאומיים נאבקים להשתלט עליה כדי לזכות בהגמוניה אזורית. סוריה של האסד האב הפכה משחקן פסיבי לשחקן אקטיבי, היום היא חזרה להיות שחקן פסיבי.
ועכשיו שוב לגבי סוריה פנימה, אנחנו מדברים על רקע בחירות שמתקיימות עם מרית עין, עמדת פנים של בחירות חופשיות, פעם נוספת. זה כאילו עולם כמנהגו נוהג, סוריה חזרה בעצם לדפוסים שהיו קיימים לפני מלחמת האזרחים, או שבעצם לדעתך משהו שם עוד צפוי לקרות בקרוב על רקע כל התהליכים שאתם ניתחתם בספר?
אפשר לטעון שהקונפליקט בסוריה במידה רבה הוא קונפליקט כפו. כבר מעל שנה, כמעט שנה וחצי, שאין שום תזוזה במישור הצבאי. אסד ממשיך לשלוט על כשני שלישים מהמדינה, ולא מצליח לייצר השפעה או שליטה. מעבר לכך, סוריה, כמו שאמרנו, מחולקת בין שלל גורמים. טורקיה בצפון שולטת דה פקטו על שטח המורדים באידליב. הקורדים, אותו מנהל אוטונומי של הקורדים מורדים, בדרום הוא לא באמת הצליח לבסס שליטה, למרות שהוא כבש את השטח. אז באמת הוא מתמודד עם שלל אתגרים, אבל הוא עולם כמנהגו נוהג, ואסד מנסה לייצר איזשהו מצג שווא של מדינה מתפקדת, נשיא מתפקד, ובעיקר נשיא נבחר, ולכן היה כל כך חשוב לו לקיים את הבחירות הנוכחיות שרוב השחקנים, גם בסוריה וגם כמובן הקהילה הבינלאומית, ארצות הברית ואירופה, מחרימות את הבחירות, לא רואות בהן לגיטימיות. המילה, המונח אולי הרווח ביותר סביב הסוגיה הזאת של הבחירות זה פרסה, גם בקרב האופוזיציה בסוריה וגם בקרב הקהילה הבינלאומית. באמת מצג שווא לנסות לייצר איזושהי נורמליות למדינה כושלת והכל כך לא מתפקדת הזו. יש שני מועמדים בנוסף לצידו של אסד. עלה תאנה להליך תקין, המדינה מפורקת. אגב, נורא יפה לראות את האופן הניהול של הבחירות באותה, איך זה קורה במדינה מפורקת. אם הוא שולט רק על חלקים מהמדינה, אז גם הבחירות מתקיימות רק באותם שטחים שנמצאים תחת שליטתו של המשטר, ואותם אזורים שציינתי, אידלי, בקורדים והדרום, אין שם למעשה הליך בחירות תקין. שלא לדבר על הפליטים והקורים שמספחים עוד יותר את המצב הזה, הם כן היו רשאים להצביע כמה ימים לפני הבחירות בסוריה, בשגרירויות שונות בחול, אבל לא היה שום דבר שקרוב לבחירות הוגנות, חופשיות, הליך תקין, מפוקח, מבוקר, זה פרסה.
רקויים סורי, אתה רוצה לומר כמה דברים לסיום?
לא, אולי אפשר לחלוק עם הצופים בדיחה סורית, אפרופו
אם כבר מסיימים, אז לפחות תהיה בטעם של הומור.
של חיוך, כלומר. זה לא סיפור מצחיק, אבל אפשר לחייך לפעמים. אז מספרים באחת מהמערכות הבחירות בימי אסד האב, שראש הלשכה שלו נכנס ומודיע לו את תוצאות הבחירות, ואומר לו, אדוני הנשיא, 99.9999% הצביעו בשלך, למעשה רק 531 אנשים בכל המדינה לא הצביעו עבורך. ואסד מסתכל עליו ואומר, שמות, שמות.
אוקיי. טוב, זה אולי בעצם תמצית הסיפור. אז כאמור, רקוויאם סורי, ספרם של פרופסור איתמר רבינוביץ' ודוקטור כרמית ולנסי. הספר יצא לאור השנה, ואתם כמובן מוזמנים לקרוא אותו. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.